שבת דף תתוו, מתחילים בעזרת השם, ארבע שורות מלמעלה, במילים גופה אמר רב הונה. היום, כשאדם יש לו שאלה בנוגע להלכה למעשה, איך צריך להתנהג על פי ההלכה, כל נושא, כמעט בכל שאלה, יש כמה דעות בפוסקים איך צריך לנהוג. המציאות הזאת התנבא עליה הנביא עמוס. הנביא עמוס כותב בפרק ח' פסוק י"ב, שבאחרית הימים המציאות של עם ישראל תהיה ונעו ינו וינודו מים עד ים, ממקום למקום ומצפון ועד מזרח, ישוטטו. יהודים ישוטטו. למה הם ישוטטו? לבקש את דבר השם. ולא ימצאו. מה זה דבר השם? דורשת הגמרא מסכת שבת, במסכת שלנו, בהמשך המסכת, בדף קוף למתת, עמוד א', דבר השם זו הלכה. מביאים שם עוד שני דברים, זו נבואה, זה הקץ, ולא ימצאו. ומהפסוק הזה, חכמים, כשנכנסו לכרם ביבנה, היה בית מדרש גדול, היה שם בית הדין הגדול, באותו זמן ביבנה, כשנכנסו החכמים שם, אמרו, אנחנו למדים מהפסוק הזה, ומעוד פסוק, עתידה תורה באחרית הימים שתשתכח מעם ישראל, לא יזכרו את דברי תורה. אמר רבי שמעון בר יוחאי, חס ושלום, לא תשתכח תורה מישראל, שנאמר כי לא תשכח מפי זרעו, כידוע. אבל איך מסבירים את הפסוק הזה בעמוס? ישוטטו למצוא דבר השם, לבקש את דבר השם ולא ימצאו. אומר רבי שמעון בר יוחאי, שלא ימצאו הלכה ברורה במקום אחד. מה פירוש שלא ימצאו הלכה ברורה במקום אחד? כותב רעשי. לא ימצאו הלכה ברורה בטעמים שלא יהיה במחלוקת. כל הלכה יהיה במחלוקת. ואנחנו רואים את זה היום. וזה חלק מהצרה של זה שאנחנו נמצאים בגלות. בזמן שהיה בית מקדש עומד על תילו, איזה תענוג היה. אומר הילקוט שמעוני, פרשת שופטים בספר דברים, רמז תף תף קוף יוד. הוא אומר, תניה אמר רבי יוסי, בתחילה לא היה מחלוקת בישראל. מאז משה רבנו לא היה מחלוקת בעם ישראל. אלא בית דין של 71 היו יושבים בלשכת הגזית, בבית מקדש הייתה לשכת הגזית, היו יושבים שם הסנהדרין, 71 דיינים. והיו עוד שני בתי דינים של 23 דיינים, אחד היה יושב על פתח הר הבית, ואחד על פתח העזרה. ושאר בתי דינים גם היו יושבים בכל עיירות ישראל. זה היה הסדר, כל עיירה ועיירה היה בית דין. עכשיו, אחד יש לו שאלה להלכה, מה הוא עושה? הוא הולך לבית דין שבעירו. אז כותב שם הילקוט שמעוני בהמשך, נשאלה שאלה לפניהם, אם הדיינים שמעו מרבותיהם את הפסק הלכה לשאלה הזאת, אז הם היו אומרים להם, ואם לאו, מה היו עושים? היו הולכים היו הולכים לבית דין אחר, עד שבסוף אם לא היה תשובה, היו הולכים ללשכת הגזית, לסנהדרין של 71 דיינים. וגם הם, אם הם ידעו את התשובה, הם קיבלו את זה מרבותיהם, היו עונים את התשובה. ואם לאו, עומדים למניין. שואלים את השאלה בפני כל הדיינים של הסנהדרין בלשכת הגזית, כולם היו מעיינים בשאלה, דנים לכאן, דנים לשם, ובסוף כל אחד היה מקבל החלטה. והיה מחלוקת, אבל היו יודעים איך להוציא בסוף הלכה למעשה, כמו שהתורה אומרת, אחרי רבים להטות, היו עומדים למניין, אם רבו המתמאים תמא, רבו המתארים תאור. זה היה בהתחלה, איזה נפלא, אשרי עין ראתה כל אלה. מתי התחילו המחלוקות? ממשיך ואומר רבי יוסי, משרבו תלמידי שמאי והלל, התרבו התלמידים של שמאי והלל, שלא שימשו כל צורכן. זאת אומרת, הם למדו מקרא, משנה, הכל, אבל הם לא מספיק התבוננו בטעמי ההלכות. רבו המחלוקות בישראל, ומאז נעשית התורה כמו שתי תורות. נו, יהי רצון שבמהרה יחזרו לשכת הגזית למקומם בבית המקדש השלישי, ואז יחד עם כל הדברים הנפלאים שיהיו לנו עם בית המקדש, נרוויח גם הלכה ברורה במקום אחד, ישוטטו לשמוע את דבר השם וימצאו את דבר השם. באמת אנחנו רואים כאן את הצומת דרכים הזאת בין התקופה של הלל ושמאי לבין התקופה של תלמידי הלל ושמאי. אמר רב הונה, הלל ושמאי והלל רק בשלושה מקומות נחלקו שמאי והלל. לא היה מחלוקות בדברים נוספים. בית שמאי ובית הלל, התלמידים שלהם נחלקו, אומרים למעלה מ-300 מקומות נחלקו התלמידים של שמאי והלל. אבל הם עצמם, סך הכל, שלושה מקומות בלבד נחלקו שמאי והלל. איזה שלושה מקומות? אז הגמרא מפרטת אחת לאחת. המחלוקת הראשונה, אנחנו יודעים את המצווה היקרה שנתן לנו הקדוש ברוך הוא, מצוות הפרשת חלה. יש בזמננו הרבה מנשות ישראל הצדקניות שמארגנות כנס של הפרשת חלה ומספרים על הרבה ישועות שאנשים נושאים בזכות זה. מצווה יקרה מאוד, מצוות הפרשת חלה. מהי המצווה הזאת? כשלשים עיסה בצק, אם לשים כמות מספיק גדולה, כמו שמיד נראה את הכמות, צריך להפריש קצת חלה ולתת את זה לכהן. היום בזמננו, שאנחנו לא יכולים להפריש חלה ולשמור על החלה שתהיה תאורה, אין מה לתת את זה לכהן. כי גם החלה נתמת, כי כולנו תמאים מתים, וגם הכהן תמה. חלה יש לדין כמו תרומה, תרומה גדולה. תרומה גדולה צריכה להיאכל דווקא בתארה על ידי כהן תאור, ולכן, מכיוון שאי אפשר לאכול את החלה, אז שורפים אותה, מאבדים אותה, לא נותנים אותה לכהן. אבל לעניין מצוות חלה, כתוב ככה, מה כמות של העיסה, של הבצק, שממנה מפרישים חלה? שמאי אומר, מקו עיסה שיש בה כמות של קמח, של מידת נפח שנקראת קו, צריך להפריש ממנה מהעיסה שם הפרשת חלה. והלל אומר, רק אם השיעור של העיסה זה כפול, מקביים, שני קבים צריך לעשות הפרשת חלה. אבל אנחנו פוסקים להלכה כמו דעת חכמים, שהם הרבים. וחכמים אומרים, לא כדברי זה של שמאי, ולא כדברי זה של הלל, אלא קו ומחצה חייב בחלה. שיעור של מידת נפח של קו וחצי, הוא זה שחייב בהפרשת חלה. שיעור מידת נפח של קו ומחצה. מאיפה הגיעו חכמים שהלכה כמותם למידה של קו ומחצה? התורה כותבת בספר במדבר בפרק תתוו פסוק חף. ראשית אריסותיכם, תחילת העיסה שעושים, חלה תרים ותרומה. צריך לתת תרומה, הפרשת חלה לכהן. המצווה הזאת נאמרה כשעם ישראל היו במדבר. במדבר, כמו שאנחנו יודעים, לא צומח תבועה. אין גשם, אין זרעים, אין תבועה. מה היה לעם ישראל במדבר כשהם הצטוו במצוות הפרשת חלה? היה להם מן, שירד להם מזון מן השמיים. אז דורשים שמצוות הפרשת חלה נאמרה על הכמות מן שקיבל כל יהודי בזמן שהיו במדבר. כמה מן קיבל כל יהודי? אומר הפסוק, עומר לגולגולת. גולגולת הכוונה אדם, כל אדם קיבל שיעור של עומר. כמה זה עומר? אומר הפסוק בספר שמות, פרק ט"ז פסוק ל"ו, העומר עשירית האיפה. עשירית האיפה הוא. זה עשירית של עמידת נפח שנקראת איפה. האיפה זה מידה גדולה מאוד. עכשיו, איך אנחנו משווים את זה לעניין קו, קו וחצי? אז ככה. כותב הרבנו בחיה. פלא פלאים, הוא כותב שם על המקום, בשמות פרק ט"ז פסוק למדוו באמת. הוא כותב שם שאיך אפשר לדעת את הפירוט של עמידות נפח. אנחנו יודעים יש איפה. איך אנחנו נדע כמה זה עשירית של איפה? אז הוא אומר שהסימן הוא כזה. יש עסק לב. עסק לב בארמית, הכוונה תעלה על לבך. מה תעלה על לבך? גודו. יש פסוק בדניאל, פרק ד' פסוק י' א'. כתוב שם, גודו אילנה. הכוונה תקצצו את האילן. עכשיו, מה עסק לב? גודו, מה זה? אומר הרבינו באחיי, שזה סימן לדעת את הפירוט. זה כמו גודו שקוצצים את האילן, פה קוצצים את המידה. עסק, לב, זה ראשי תיבות של המידות, נפח שבהם אנחנו משתמשים. וגודו זה הפירוט שלהם, כשקוצצים אותם לחלקים. אז ככה, איך זה עובד? אדם לוקח דף, רושם את שני המילים, עסק, א', סמך, קוף, למד, ב', לב. עסק לב. ואז שורה מתחת, הוא כותב בין האות א' לסמך של עסק לב, הוא כותב את האות ג' של גודו. אחרי זה, בין האות סמך לקוף, הוא כותב את הוו של המילה גודו. בין הקוף ללמד, הוא כותב את האות ד', ובין הלמד לבית, הוא כותב את האות וו. ואז ברגע שזה רשום לו על דף, שורה אחת, עסק לב, ומתחתיה את המילה גודו, אז הוא יכול להעלות על כל המידות שעליהן אנחנו מדברים. זה הולך ככה. כל איפה, אנחנו יורדים, איפה זה האות הראשונה של א', זאת אומרת ככה, נגיד, עסק לב זה ראשי תיבות איפה, שאה, קו זה עסק, ולב זה לוג, ביצה. כביצה אנחנו כבר מכירים. אז ככה, איפה זה ג' שאה. כל שלוש שאה יוצא איפה. אחרי זה, כל שאה זה וו קו, שישה קבים. כל שישה קבים יוצא שאה. אחרי זה, כל קו הוא בדיוק ארבעה לוג. כל ארבעה לוג זה קו. אחרי זה, כל לוג הוא שישה ביצים. כל שישה כביצים זה לוג. בסדר גמור. אם כן, אם אנחנו רוצים לדעת כמה קו יש באיפה, יש לנו 18 קו באיפה. למה? כי הרי שישה קבים יוצא שאה. והרי שלושה שאים זה איפה. אז כמה זה 3 כפול 6? 3 שאה כפול 6 קו, זה יוצא בדיוק 18 קו. זאת אומרת שבאיפה יש 18 קו. כעת, אחרי שאנחנו יודעים שכל איפה היא 18 קו, כמה זה עשירית האיפה, שזה עומר? קו, נקודה 8. בסדר גמור. איך הגענו אם כן, לפי דעת חכמים, לקו ומחצה? למה קו וחצי? זה קו נקודה 8. אלא שאנחנו מדברים בדרך כלל על שיעורים, מדברים על השיעורים כמו שהיו בזמנו של משה רבנו, כשעם ישראל היו במדבר. זה נקרא מדברי, קו מדברי, שאה מדברית. השיעורים אז היו כמו שהזכרנו. אבל כשעם ישראל בנו את בית המקדש בירושלים, הגדילו את השיעורים של המידות ב-20%. זה נקרא שישית, אבל בעצם זה חמישית. זה לא שישית. באמת רש"י כותב שהגדילו את זה בשטות, הכוונה בשישית, אבל באמת הגדילו את זה בחמישית. אז למה רש"י קורא לזה שהגדילו את זה בשישית? כי יש שתי אפשרויות למדוד שישית. אפשר למדוד שישית מלבר, הכוונה החוצה, או מלגב, הכוונה פנימה. מה ההבדל? כשאני למשל לוקח 60, מחלק אותם ל-6, אז שישית יוצא 10. אבל אם אני לוקח את הסך הכל, אחרי שהוספתי את השישית, ואז אני מחלק את זה ל-6. אז למשל, אם אני לוקח 50, ומוסיף לו שישית, אני מוסיף לו 10. כמה הוספתי לו? הוספתי לו שישית מהכמות שיש בו אחרי שהוספתי לו. זאת אומרת, תמיד יוצא ששישית החוצה, זאת אומרת, שישית אחרי שהוספתי את התוספת, כשאני מחשב עכשיו סך הכל את הכל, תמיד זה יצא חמישית פנימה. דיינו, זה יצא חמישית בפנימה. היה לנו 1.8. הוספנו למידה, הוספנו 20%. איך מחשבים כזה חשבון? עושים 1.5, שזה בעצם אמור להיות התוצאה בסוף, שזה 1.5 קו, כפול 1.2. זאת אומרת, ה-2 זה בעצם 20%. אני פשוט מאוד רוצה להוסיף 20% ל-1.5. כי הרי המסקנה היא 1.5, אחרי שהוספנו 20%, זה יוצא בדיוק 1.8. כל אחד ינסה את זה על מחשבון, זה יוצא בדיוק 1.5, שזה התוצאה של קו וחצי, כפול 1.2, שזה בעצם כשמוסיפים ל-1 עוד 20%, ה-1.2 זה עוד 20%, זה תמיד יצא 1.8, יוצא שבעצם הקו 0.8 שהיה לנו בהתחלה, במידה המדברית, אחרי שהוספנו 20%, זה יצא לנו בסוף קו ומחצה, כמו דעתם של חכמים. אם כן, כשעם ישראל היו במדבר, היה להם את המידה המדברית, אחרי זה בירושלים, כשהיה בית מקדש, היה מידה הירושלמית, שזה היה כל מידה וחמישית יותר, 20% יותר. אבל אומרת הגמרא, בזמן שהיה את המידה הירושלמית, אז כמו דברי חכמים, קו ומחצה חייב בחלה. אבל אחרי זה משהגדילו המידות, זה היה אחרי חורבן בית המקדש, כשחכומה בית מקדש שני כבר, הסנדרין, תקופה מסוימת, היו בגליל, בעיר ציפורי, ואז הגדילו את המידות בעוד חמישית, בעוד 20%. משהגדילו המידות, אז ברגע שהוסיפו לכל מידה עוד 20%, אז אמרו 5/4 קמח חייבים בחלה. אמרו שחמשת רבעים של קו קמח, בעצם מה זה 5/4? 4/4 זה שלם. רבע ועוד רבע ועוד רבע ועוד רבע זה שלם. ועוד רבע, זאת אומרת שלם ורבע. אחרי שהוסיפו עוד 20%, אז זה כבר, המידה התעדכנה במקום קו וחצי לקו ורבע. איך זה קו ורבע? מכיוון שברגע שאנחנו מוסיפים עוד 20% לקו וחצי שהיה לנו בהתחלה, החשבון, כמו שעשינו קודם, מתעדכן. אנחנו עושים 1.2, שזה בעצם ה-20%, זה החומש, 1 ועוד 0.2, עוד 20%, כפול 1.25. 1.25, 25 זה רבע מ-100, אז 25 זה בעצם הרבע, 1/4, אם אני עושה חשבון, 1.20 כפול 1/4, זה יוצא בדיוק 1.5. זאת אומרת, כשהיה לי פה קו וחצי, שזה במידות הירושלמיות, היה מידה של הפרש, היה כמות שצריכים לעשות ממנה הפרש התחלה, אחרי שהוספתי לכל קו עוד 20%, זה יוצא 1/4. כל אחד יכול לבדוק במחשבון איך שזה יוצא, 1.2 כפול 1.25, זה יוצא בדיוק 1.5. זאת אומרת, בשביל לקבל 1.5, אם אני מוסיף אותו 1.5 שהיה לי, כשאני מוסיף לו עוד 1.2, אני בעצם עושה אותו, כל קו הוא בעצם 20% יותר, אז זה יוצא בסוף 1/4. רבי יוסי אומר, השיעור המעודכן של הפרשת חלה לפי דעתו, זה 5 ועוד קצת. אז אם כן, הוא סובר שהחמישה רבעים של קו, קו ורבע שלפי דעת חכמים חייב בחלה, פטורים, לא, זה לא חייב עדיין בחלה. רק 5 רבעים של קו ועוד קצת, רק הם יהיו חייבים בחלה. כמה זה ועוד קצת? ועוד קצת הכוונה, על כל כביצה מוסיפים עוד 1 נקודה, עוד 1 חלקי 20. 1 חלקי 20 מוסיפים על כל כביצה. זה השיעור שצריך בשביל חלה. זאת אומרת, כשיש לנו קו ורבע, שזה 5/4 קו, זה לא מספיק. כי בתוך הקו, על כל כביצה וכביצה, צריך להוסיף עוד 1 חלקי 20 מביצה. זה קו ורבע ועוד קצת. כך סובר רבי יוסי. וכדאי לציין כאן מה שכתוב בגמרא בסנהדרין, דף למד ב' עמוד ב', אם אנחנו מדברים כבר על ציפורי, שרבי יוסי הוא היה ראש ישיבה בציפורי, הוא היה אב בית הדין של הבית דין בציפורי. כמו שכתוב שם, צדק, צדק תרדוף, אומרים חז"ל, לך אחר רבי יוסי לבית הדין שלו, לעיר ציפורי, הוא היה אב בית הדין שם. מה הטעם של רבי יוסי שצריך להוסיף עוד על כל אחד מהכביצים? כי הוא סובר שהביצים שהיו במדבר היו גדולות יותר. אז כשאתה מחשב את זה לעומת הביצים שהיו בירושלים, הן היו קטנות יותר באחד חלקי 20. בזמננו אנחנו משערים את העמידות של נפח, כשאומרים קו או כביצה, מתייחסים לעמידות המקוריות של המדבר. ואם כן, השיעור של הפרשת חלה בזמן הזה הוא 1.8 קו. כמה זה 1.8 קו? אז קודם כל כדאי לפרט את זה למידות שאנחנו יותר מכירים. העמידה של כביצה. עכשיו, כל קו הוא למעשה יוצא 4 לוג. וכל לוג יוצא 6 ביצים. זאת אומרת שכל קו הוא 24 ביצים. אם כן, כמה זה קו נקודה 8, כמה כביצים זה יוצא? החשבון הוא מאוד פשוט. אתה עושה, הרי כל קו זה 24 ביצים. אז אתה עושה 24 כפול, לא קו, אלא כפול קו נקודה 8, כפול 1.8, זה יוצא בדיוק 43.2 כביצים. זאת אומרת, שיעור של חלה בזמן הזה זה 43.2 כביצים. כמה זה שיעור של כביצה? אז תלוי, יש בזה מחלוקת בין הפוסקים. אבל על כל פנים, אפשר לבדוק בפוסקי זמננו כמה זה השיעור של כל כביצה, ו-43.2 זה שיעור של עיסה, שאם אדם עושה עיסה כל כך, עיסה גדולה מכל כך כמות גדולה של קמח, זה צריך להיות קמח בכמות כזאת של 43.2 כביצים, הוא חייב לעשות הפרשת חלה. רמז נפלא ביותר לזכור את הכמות של הכביצים שיש בשיעור של הפרשת חלה הלכה למעשה, מביאים במדרש רבה, בזמן חז"ל, חז"ל הקדושים כותבים, שהמילה חלה זה גימטריה בדיוק 43. רק צריך להוסיף עוד נקודה 2. 43.2. המילה חלה, ח' זה גימטריה 8, ל' זה גימטריה 30, וה' זה גימטריה 5, סך הכל 43. כך כותב המדרש רבה בספר במדבר, סימן י"ח. אם כן, זה מקום ראשון שמצאנו, מחלוקת שמאי והלל, כמה זה השיעור של הפרשת חלה. ואידך, אנחנו נעבור למקרה השני שבו נחלקו שמאי והלל. הלל אומר, כמה כמות של מים שאובים פוסלים את המקווה. מה פירוש פוסלים את המקווה? אז ככה, יש דין שאדם שהוא טמא, שהוא רוצה להיות טהור, צריך ללכת לטבול במקווה. רוב הטומאות מספיק מקווה רגיל, לא צריך דווקא מעיין. מה זה מקווה? זה צריך להיות בור חקוק בקרקע, שנשפחו לבפנים מי גשמים, ישר מהגשם, שהוא לא יתקבל לפני כן בתוך כלי. ברגע שהוא יתקבל בתוך כלי, זה כבר נקרא מים שאובים. וזה פוסל מקווה. עכשיו, חכמים תקנו שמקווה צריך שיהיה בו 40 סאה, כמות של 40 סאה מי גשמים. בסדר גמור. יש לנו פה כרגע אוצר של מי גשמים, שעדיין לא התמלא עד למעלה, יש בו פחות מ-40 סאה עדיין. ומחכים שיבואו גשמי ברכה, הם עלו את הבור של המקווה ב-40 סאה. בינתיים, מישהו בא עם צינור, מילא מים לתוך אוצר של המי גשמים, מים שאובים. האם הוא פוסל את המקווה או לא? יש פה עכשיו מים שאובים, לפני שהתמלא ב-40 סאה. אם כבר היה מלא 40 סאה, אתה יכול להוסיף פה כמה מים שאתה רוצה, זה יישאר מקווה כשר, ולא רק זה, אלא המים שאובים הופכים להיות כמו מי גשמים, זה נקרא השקה, שהם נהיים מושקים, הם הופכים להיות בעצמם מים כשרים לטבילה. אבל עד שממלאים את הבור של האוצר מי גשמים, אם מילאו מים, אז אם זה כמות קטנה, זה לא פוסל את המקווה, אבל אם זה כמות גדולה של מים, זה כבר כן פוסל. כמה הכמות של המים? אז בזה יש לנו שמי והילל וחכמים. אז ככה, הילל אומר מלוא הין, זה כוונה 12 לוג. הין זה מידה שכתובה בתורה, כוונה 12 לוגים. מלוא הין מים שאובים פוסלים את המקווה. עכשיו, למה הוא אומר הין? תגיד 12 לוגים, זה הרי הלשון שהשתמשו בתנאים שבמשנה. אלא שחייב אדם לומר בלשון רבו. והילל שמע את השיעור של הין מרבותיו ושמעיה ואבטליון, לכן הוא השתמש עם הלשון הין. אבל על כל פנים, דעתו של הילל, ש-12 לוג מים שאובים פוסלים את המקווה. שמאי אומר, 9 קבים מים שאובים פוסלים את המקווה. ולעומת זאת, חכמים אומרים, לא כדברי זה כמו הילל, ולא כדברי זה לא כמו שמאי, אבל הם לא אמרו מה כן השיעור. עד שבאו שני גרדיים, אנשים שעוסקים במלאכה של אריגת בגדים, הורגים בד, והם באו משער האשפה שבירושלים, אחת מהשערים בחומת ירושלים קראו לה שער האשפה, ושם ישבו אותם הורגים, אותם גרדיים, והם באו משם והעידו משום שמעיה ואבטליון. מה הם העידו? ש3 לוגים מים שאובים פוסלים את המקווה. 3 לוגים מים מספיק בשביל לפסול מקווה שלם. בשביל לפסול מקווה, הכוונה אם הוא עדיין לא יתמלא ב-40 סאה, כמו שאמרנו. זאת אומרת, אם אנחנו בעצם באמצע למלות מי גשמים בתוך בור של מקווה, ועדיין אין פה 40 סאה ונכנס כאן 3 לוגים של מים שאובים, המקווה יהיה פסול. ככה הם אמרו, בשם שמעיה ואבטליון, וקיימו חכמים את דבריהם. וככה נפסק להלכה. הביא רשי, למה צריכים לכתוב כאן מה היה המקצוע של אלה שבאו ואמרו את העדות בשם שמעיה ואבטליון? מה צריך לכתוב כאן מאיזה מקום הם באו? הוא כותב כאן חיזוק גדול, כך כותב בזה, וזה לשונו. לומדים מכאן, המקור לדברים האלה זה במסכת העדויות, אבל זה לא מובא במשניות שם. המערשה מציין שזה מובא בתוספתא, פרק א' במסכת העדויות, זה כתוב שם הלשון הזאת, אולי לא לגמרי מדויק, אבל אנחנו נקרא את הלשון של רשי. לא ימנע אדם עצמו מבית המדרש, שאדם ישקוד על דלתות בית המדרש כמה שיותר, שלא יפסיד אפילו מילה אחת מה שלומדים בבית המדרש. מאיפה לומדים את זה? שאין לך אומנות פחותה מהאומנות של גרדי. אדם שעוסק בהריגת בגדים, זו אומנות מאוד מאוד פחותה, מאוד מאוד לא מכובדת. מכיוון שזו אומנות כל כך לא מכובדת, אין מעמידים ממנו, מאדם שעוסק באומנות הזאת, לא כהן גדול ולא מלך. ויותר מזה, ועוד איפה הם היו, אותם גרדיים, שזו אומנות ממש פחותה, במקום הכי פחות מבין שערי ירושלים. ואין שער בירושלים פחות משער האשפות. ולמרות שהם היו אנשים כל כך לא מכובדים ולא חשובים, אותם אלה שהעידו, הכריעו בעידותם את כל חכמי ישראל. אתה רואה מכאן את המעלה של זה שדואג להיות נוכח בכל השיעורים, שהוא לא מפסיד אפילו מילה אחת, ובזכותו קיימו את העידות כמה מים צריך בשביל לפסול מקווה לפני שהתמלא בו האוצר של 40 סאה. אז אם כן, זאת המחלוקת השנייה בין שמאי והילל, מה המחלוקת השלישית, ואידך. המשנה הראשונה, גם במסכת עדויות וגם במסכת נידה. המשנה עוסקת באישה שנטמעה בנידה. כעת היא יודעת בוודאי שהיא טמעה נידה, אבל יכול להיות שהיא כבר הייתה טמעה קודם, רק שהיא לא שמה לב. אז ממתי אנחנו מטמאים את כל התארות שהיא נגעה בהן? שמאי אומר, כל הנשים רואות דם והן נטמעות, דיין שעתן. מספיק שנטמא את השעה שבה הם ראו את הדם, ורק מאז והלאה כל התארות שהם יגעו בהם יהיו טמאים. והילל אומר, מפקידה לפקידה, אם היא פקדה את עצמה עכשיו ובדקה את עצמה וראתה דם, היא טמאה את כל התארות שהיא נגעה בהם, היא מטמאה, עד הפעם הקודמת שהיא בדקה את עצמה. אם היא בדקה את עצמה לפני שבוע, ואז היא הייתה תאורה, ועכשיו היא בודקת את עצמה פעם נוספת והיא מצאה טמאה, כל התארות שהיא נגעה בהם במהלך כל השבוע נטמאים למפרע. ככה סובר הלל. וחכמים אומרים, לא כדברי זה, לא כהלל שהחמיר מדי, ולא כדברי זה, לא כשמי שהקל מדי, אלא יש שני שיעורים. והולכים אחרי השיעור האחרון להקל. מעת לעת, זאת אומרת, 24 שעות, יממה, מאז שהיא מצאה את הדם, זה הכי הרבה זמן שיכול להיות שאנחנו נטמא את הערות שהיא נגעה בהן. ואם היא בדקה לפני כן, ולא מצאה דם, אז המעט לעת, רק מאז והלאה, מטמאים את התארות שהיא נגעה בהן, ולא מאז הבדיקה הקודמת. כי הוא ממעט על יד, אחרי מפקידה לפקידה. זאת אומרת, אם הבדיקה האחרונה הייתה לפני יותר מיממה, אנחנו לא מתייחסים לזמן של מאז הבדיקה, אלא מתייחסים לזמן שביממה האחרונה. ומפקידה לפקידה, אם היא בדקה את עצמה ביממה האחרונה פעם נוספת, עד הפקידה הזאת שבדקה והיא מצאה טמאה, ממעט על יד מעט לעת. זאת אומרת, אם בתוך היממה האחרונה היא בדקה את עצמה לפני כמה שעות והיא מצאה טהורה, ועכשיו אחרי כמה שעות היא מצאה טמאה, אז רק בכמה שעות האלה כל התארות שהיא נגעה בהם יהיו טמאים למפרע. אז אלה הם שלוש המקומות שבהם נחלקו שמי והלל. לגבי שיעור של הפרשת חלה, לגבי שיעור של מים שפוסלים מקווה שאין בו עדיין 40 שעה, ולגבי תארות כמה זמן למפרע מטמאים כשאישה מוצאת דם נידה. שואלת הגמרא, זהו? ותו לקה, אין מקומות נוספים שנחלקו שמי והלל? והאיקה, מצאנו מחלוקת נוספת ביניהם. הלל אומר לסמוך, ושמי אומר שלא לסמוך. לסמוך, מה פירוש? כשאדם מביא קורבן לבית המקדש, הוא צריך, לפני שמקריבים את הקורבן, תכף לשחיטה, סמיכה. צריך להישען על ראש הקורבן, בכל כוחו. אם זה קורבן שבא על החטא של האדם, אז הוא מתוודה על החטא. אם זה קורבן שבא להודעה לקדוש ברוך הוא, הוא מודה בזמן שהוא נסמך על גבי הראש הקורבן. ביום טוב, כשאדם מביא קורבן, השאלה אם מותר לו לסמוך על גבי הקורבן, כי מדרבנן אסרו ביום טוב להשתמש בבהמה. אסור לאדם להשתמש בבהמה, זה אסור מדרבנן. אז אם כן, האם ביום טוב כשאדם מביא קורבן מותר לו לסמוך או שאסור לו לסמוך על הקורבן הזה? הלל אומר, כן, מותר לו לסמוך על הקורבן ביום טוב. שמאי אומר, לא, יסמוך לפני כן, לפני יום טוב שיעשה את המצוות סמיכה. אבל רואים שיש מחלוקת נוספת בין הלל לבין שמאי, למה לא מביאים את זה ברשימת המחלוקות ביניהם? מתרצת הגמרא, כי כאמר רב הונה, הרשימה של המחלוקות בין הלל ושמאי שהביא רב הונה, היכא דלקה פלוגתא דרבבתא בעדיו, איפה שלא נחלקו גם רבותיהם של הלל ושמאי באותה מחלוקת. אבל כאן כבר נחלקו גם רבותיהם באותה מחלוקת. רבו של הלל ורבו של שמאי כבר נחלקו במחלוקת הזאת, אז לכן לא מביאים את זה ברשימה הזאת. שואלת הגמרא, יש מקום נוסף שנחלקו הלל ושמאי, והאיקה הבוצר לגת. יש הרי הלכה שכשאדם יש לו פרי שמחובר לעץ, הפרי הזה לא מקבל טומאה משום טומאה שבעולם. אם תלשו אותו מהעץ, הוא גם כן לא מקבל טומאה, אבל הרי אוכל כן מקבל טומאה. מתי הפרי יהיה מוכשר להתחיל מעכשיו ועלה לקבל טומאה? אם ישפך עליו, אם ישטפו אותו באחד מהמשקים, מהשבעה משקים. עכשיו, אחד מהשבעה משקים זה גם יין. ואם אדם כותף עכשיו בוצר ענבים, ותוך כדי בצירה לא ימלט שקצת מיץ מתוך הענבים ינטף על הענבים. האם זה מכשיר את הענבים לקבל טומאה או לא? אז אם אדם בוצר את הענבים האלה לגת, גת, הכוונה לדרוך עליהם ולעשות מהם יין. אז הוא שמח מזה שמטפטפים טיפות מתוך הענבים. לא חשוב לו שהענבים יישארו שלמים וכל המיץ יישאר אגור בתוכם. אז לכן, שמאי אומר, הוכשר. הענבים האלה מוכשרים עכשיו לקבל טומאה על ידי היין שנטף עליהם. והילל אומר, לא הוכשר. למה? כי הרי המיץ הזה הולך לאיבוד, ולא נוח לו בזה שהמיץ הזה יוצא מהפירות, ויש כלל שמתי משקים ששוטפים פרי, מכשירים את הפרי לקבל טומאה, דווקא כשהבעלים שמח במשקה הזה. אבל כאן הבעלים לא שמח, כי הוא לא רוצה שייצא מיץ לפני שהוא שם את הענבים בגת. נו, אז יש פה מקרה נוסף של מחלוקת הלל ושמי, למה זה לא מובא ברשימה? מתרצת הגמרא, מכיוון שהלל הודה לשמי במחלוקת הזאת, לכן זה לא ברשימה. בר מיני דעה היא, חוץ מהמחלוקת הזאת, מהברייתא הזאת, דעתם כשתיק להלל לשמי, שמה הלל שתק לשמי והודה לדבריו. למדנו ברייתא, שיוסי בן יועזר, היה נשיא ישראל, איש צרידה, היה גר בעיר צרידה שבארץ ישראל, וכן, יוסי בן יוחנן, גם כן היה גדול מאוד, היה אב בית דין, הוא היה איש ירושלים. מי שמכיר בהיסטוריה, הם היו הזוג הראשון מבין הזוגות. הרי היה תקופת הזוגות. יוסי בן יועזר איש צרידה, יוסי בן יוחנן איש ירושלים. אחרי זה יש לנו את ה... יהושע בן פרחיה וניתאי הארבלי, יהודה בן טבאי, שמעון בן שטח, שמעיה ואבטליון, אחר כך הלל ושמאי. חמש דורות של זוגות, כמו שמובא בפרק ראשון של פרקי אבות, מסכת אבות, מובא שמה באמת הרשימה הזאת של הזוגות, שכל אחד מהם קיבל מהזוגות הקודמים. יוסי בן יועזר ויוסי בן יוחנן היו הראשונים מבין הזוגות שהם עוד קיבלו מאנטיגנוס איש סוחו, משמעון הצדיק, מתקופת עוד אנשי כנסת הגדולה. אז הם גזרו טומאה חדשה שלא הייתה עד אז, הם גזרו טומאה על ארץ העמים, זאת אומרת שכל מקום בחוץ לארץ, האדמה שם, אנחנו מחשיבים אותה כאדמה טמאה, בטומאת מת, וכן הם גזרו טומאה על כלי זכוכית. כלי שעשוי מזכוכית, הם גזרו שהוא גם כן מקבל טומאה. אם נוגע בו דבר טמא, הוא מקבל טומאה. כי בתורה לא כתוב שכלי זכוכית מקבלים טומאה. הם גזרו שכלי זכוכית כן יקבלו טומאה. שואלת הגמרא, לפני שנדון על טומאת ארץ העמים, כלי זכוכית, מה זאת אומרת? הרי, מה, כל כך מוקדם כבר תקנו את הגזרות האלה? יוסי בן יועזר איש צרידה ויוסי בן יוחנן איש ירושלים, הם כבר תקנו את הגזרות האלה? והרבנן דה 80 שנה גזור. מי זה רבנן דה 80 שנה? הרבנים שהיו 80 שנה לפני שנחרב בית שני. זה היה אחרי יוסי בן יועזר איש צרידה ויוסי בן יוחנן איש ירושלים. הם היו עוד באמצע תקופת בית שני. אז תקנו את התקנות האלה. מה ההוכחה לזה? דאמר רב כהנא, כשחלה רבי ישמעאל ורבי יוסי, לפני שחכמי ישראל איבדו אותו, שכבר לא יכולים לשמוע ממנו שמועות, שלחו לו חכמים, רבי, אמור לנו שניים ושלושה דברים שאמרת משום אביך, שם רבי יוסי בר חלפת, שלח להם, לפני שהוא נפטר, עוד הספיקו לקבל ממנו גם את הדברים האלה שעוד היו חסרים לו. עכשיו, אביו של רבי ישמעאל ברבי יוסי, שהוא רבי יוסי בר חלפתא, סתם רבי יוסי שבשס, רבי יוסי בר חלפתא, כתוב במסכת יבמות, דף פי ב' עמוד ב', שהוא מן תנא סדר עולם, הוא למד את הברייתא של סדר עולם, זה רבי יוסי בר חלפתא. זאת אומרת, הוא היה לו את הסדר של הדורות, בדיוק מה היה בכל זמן. אז הוא אמר, כך אמר אבא, שזה כנראה גם חלק מסדר עולם, 180 שנה עד שלא חרב הבית, עוד לפני חורבן בית המקדש השני, 180 שנה עוד קודם, כבר פשטה מלכות הרשעה על ישראל התחילו מלכות רומי הרשעה לכבוש את ארץ ישראל. זה שלב ראשון. שלב שני, 80 שנה עד שלא חרב הבית, לפני חורבן הבית, אז חכמים גזרו טומאה על ארץ העמים ועל כלי זכוכית. אתה רואה שזה היה אחר כך, זה היה 80 שנה, הם אלה שגזרו את זה. 40 שנה עד שלא חרב הבית, 40 שנה לפני שנחרב בית המקדש, כבר ראו סימנים מובהקים שבית המקדש כבר עומד להיחרב. הגמרא במסכת יומא דף למתת עמוד ב' מביאה, שעד אז, תמיד ביום הכיפורים כשהכהן גדול רצה לבחור איזה שעיר יהיה להשם ואיזה להזזל, היה מוציא שתי גורלות, גורל להשם תמיד היה יוצא על השעיר הימני, שזה היה סימן טוב. אבל 40 שנה לפני שנחרב בית המקדש כבר לא יצא לו בצד ימין תמיד. דבר נוסף, ביום הכיפורים עם ישראל רוצים לדעת שהתכפרו להם אבונותיהם, היה לשון של זהורית, היה לשון בצבע אדום, שאחרי שהשעיר להזזל היה נופל בצוק, ביום הכיפורים השעיר שהיה אדום היה נהיה לבן, בדרך נס, ועם ישראל היו שמחים שהתכפרו להם אבונותיהם. 40 שנה לפני שנחרב את המקדש כבר לא היה מלבין. דבר שלישי אומרת שם הגמרא, היה במנורה נר מערבי, שלא היה נכבה אף פעם, זה היה עדות לכל באי העולם ששכינה שורה בישראל. זהו, כבר לא היה דולה כל הזמן, היה גם כן נכבה. ודבר הרביעי, הדלתות של ההיכל פתאום היו נפתחות כל הזמן, שהיו סוגרים אותם היו נפתחות. זה סימן שניתנה רשות לאויבים להיכנס להחריב את בית המקדש השני. זה היה 40 שנה לפני שנחרב בית המקדש. רבי צדוק, הגמרא מספרת במסכת גיטין דף נון וב, הוא התחיל כבר להתענות 40, במשך 40 שנה האלה, שבית המקדש לא יחרב. אז באותם 40 שנה, 40 שנה עד שלא חרב הבית, גלתה לה סנהדרין מלשכת הגזית. עד אז הם היו לשכת הגזית, איזה עושר, הכל על מקומו, יודעים את הדרך אשר נלך בה, אז הם גלו מלשכת הגזית. והלכה וישבה לה בחנויות, מקום בהר הבית שנקרא חנויות. מה הסיבה שהם גלו משם? הגמרא במסכת עבודה זרה דף ח עמוד ב' אומרת שבאותו זמן התרבו רוצחים בעם ישראל, והסנהדרין לא היו מסוגלים לדון כל כך הרבה רוצחים. אז לכן הם אמרו, לפחות בואו לא נשב במקום שאפשר לדון דיני נפשות. אנחנו לא יכולים יותר לדון דיני נפשות. אפשר לדון דיני נפשות, כמו שמיד נראה, רק מתי שהסנהדרין יושבים בלשכת הגזית. שואלת הגמרא, למה היא הלכתה? מה נפקא מינה, איפה הסנהדרין יושבים, אם זה בלשכת הגזית או במקום שנקרא חנויות? אומרת הגמרא, בהתחלה הגמרא מנסה להגיד, אמר רבי יצחק בר אבדימי, שזה בא לומר שהם לא דנו יותר דיני כנסות. כמו שאנחנו יודעים, אדם שגנב ומצאו שהוא גנב, הוא צריך לשלם למשל כפול. אבל זה כנס, זה לא דין ממון רגיל. אז זה לא דנו מתי שהסנהדרין כבר לא היו בלשכת הגזית. שואלת הגמרא, בוודאי שהם דנו דיני כנסות. דיני כנסות צריך כדעתך? הרי גם כשסנהדרין לא במקומה אפשר לדון דיני כנסות, עצם זה שהם מוסמכים איש מפי איש עד משה רבינו, יכולים לדון דיני כנסות. היום, כשאין לנו כבר רבנים שמוסמכים דור אחרי דור עד משה רבינו, אין לנו כבר דיני כנסות. אבל אז, גם כשהסנהדרין גלו מלשכת הגזית, הם עדיין יכלו לדון דיני כנסות. אלא הימה, מה שהשתנה אז כשהם גלו מלשכת הגזית, שלא דנו יותר דיני נפשות. למה? הרש"י כותב מסכת סנהדרין, דף מ"א עמוד א', דיבור המתחיל אלא, שנכון, סנהדרין יכולים לדון דיני נפשות אפילו בבית דין של 23, לא צריכים דווקא את הסנהדרין. כל בית דין של 23 יכולים לדון דיני נפשות. אז מה הבעיה אם הסנהדרין נמצאים בחנויות? אז הוא כותב שם שמתי בית דין של 23 יכולים לדון דיני נפשות? דווקא אם הסנהדרין נמצאים במקומם בלשכת הגזית. אבל ברגע שהם גלו ממקומם, כבר לא יכלו אף בית דין לדון יותר דיני נפשות. למה באמת אפשר לדון דיני נפשות רק מתי שלשכת הגזית? שסנהדרין נמצאים בלשכת הגזית, כי הפסוק אומר בספר דברים, פרק י"ז פסוק י', כתוב לגבי אחד מהמיתות בית דין, כתוב שם, ועשית על פי הדבר אשר יגידו לך מן המקום ההוא. דורשים חז"ל במסכת עבודה זרה דף ח עמוד ב', מלמד שהמקום גורם. ושם מדברים על זקן ממרא, אחד מאלה שחייבים מיתה, ורואים שדווקא מלשכת הגזית אפשר, אם סנהדרין נמצאים שם, אפשר לדון דיני נפשות. על כל פנים, לומדים שהתקנה שגזרו תרומה על ארץ העמים ושגזרו תרומה על כלי זכוכית, נתקנה בכלל על ידי הרבנים שהיו 80 שנה לפני שנחרב בית המקדש. אז איך אתה אומר שתקנו את זה יוסי בן יועזר ויוסי בן יוחנן? וכי תימה, ב-80 שנה נמי אינו אהבו. מי אמר לך שיוסי בן יועזר ויוסי בן יוחנן לא היו 80 שנה לפני שנחרב בית המקדש? אומרת הגמרא, לא, זה לא, לא יכול להיות. והתניה, הסדר של הנשיאים, הלל הזקן, הוא התחיל את הנשיאות בעם ישראל מזרע של דוד המלך. לפני כן היה תקופה שהיה את הזוגות. כמו שאמרנו, יוסי בן יועזר היה נשיא, אחרי זה יהושע בן פרחיה, אחרי זה היה שם יהודה בן טבאי, אחרי זה שמעיה, אחרי זה הלל. מתי שהיה הלל, הוא התחיל את המוסד של הנשיאות. אז הוא היה נשיא ראשון, אחרי זה היה את שמעון, בנו של הלל, אחריו היה את רבן גמליאל הזקן, רבן גמליאל הראשון, ואחר כך היה את שמעון, רבן שמעון בן גמליאל. היו כמה רבן שמעון בן גמליאל, כי אנחנו מדברים על רבן שמעון בן גמליאל הראשון, שעוד היה מעשרה הרוגי מלכות. הם נהגו נשיאותם בפני הבית 100 שנה. זאת אומרת, 100 שנה לפני שנחרב בית המקדש, אז התחילו הנשיאות. זאת אומרת, אז היה הלל הזקן, ואחריו בנו, ככה עד ההמשך של הדורות. מתי היה יוסף בן יועזר? כמה וכמה 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 דורות קודם. ואילו יוסי בן יועזר איש צרידה ויוסי בן יוחנן איש ירושלים אבוקד מיטובה, הם היו כמה דורות לפני כן. הם היו מבין החמש דורות של הזוגות, הם היו הראשונים, והלל ושמאי היו האחרונים. אז הלל הזקן היה כמה דורות אחרי יוסי בן יועזר איש צרידה. אז לא יכול להיות שעוד היה חי 80 שנה לפני שנחרב בית המקדש. אלא אומרת הגמרא, היה פה שני שלבים בגזרה על אפר חוץ לארץ. אטוין הוא, בהתחלה, כשהיה את יוסף בן יועזר, יוסף בן יוחנן, הם תקנו תומה על ארץ העמים, וגזרו הגושה, אם יש גוש אפר של חוץ לארץ, אם הוא נוגע בתרומה, לשרוף, צריך לשרוף את התרומה. למה? כי אומות העולם לא היו מקפידים לקבור את הנפטרים שלהם בקבר מסודר, ולציין את המקום של הקבר, שכולם ידעו להיזהר, לא להתאמם מהקבר כמובן, ובכלל לא היה להם את העניין הזה לציין קברות. גם היה פעם הרבה מלחמות, והיו נהרגים פה, נהרגים שם, לא היו מקפידים לקבור את כל הנפטרים. לא היה להם את הערך לעניינים כאלה. ולכן, בכל מקום יש חשש, אולי יש שם עצם מהמת. עכשיו, גם אדם שהוא לא יהודי, הוא מתאמה בתור מת. אלא מה? יש דעה שסוברת שהוא לא מתאמה באוהל. רבנן סוברים שאפילו מתאמה באוהל. בסדר. אז לכן, מכיוון שעל כל גוש אפר מחוץ לארץ, יש ספק, אולי יש בפנים עצמות בגודל של גרגיר כסעורה, שזה כבר מטמא. ולכן גזרו שאם יש תרומה שנוגעת בגוש אפר שמגיע מארץ העמים, לשרוף. והאוויר ולא כלום, אבל לא גזרו על תרומה שנכנסה לאוויר של חוץ לארץ, ולא נגע באדמה של חוץ לארץ, לטמא אותה. לא, היא לא נטמאת. זה היה השלב הראשון, שזה תקנו יוסף בן יועזר ויוסף בן יוחנן. אחר כך, בשלב מאוחר יותר, והתו רבנן 80 שנה לפני החורבן, גזור האוויר על לתלות, הם גזרו שגם תרומה שנכנסת לאוויר של חוץ לארץ, מספק לא אוכלים את התרומה הזאת, זה תלוי, לא אוכלים את זה, אבל גם לא שורפים עד שזה מרכיב. שואלת הגמרא למאמרה, דחד הגזרת האבל לשריפה? מה את רוצה להגיד? שמיד גזרו על גוש אפר מחוץ לארץ, שאם הוא נוגע בתרומה ישר לוקחים את ה... תרומה לשריפה, וזה אפילו לא ספק נטמא. והאמר אילפה, רק גזרת ידיים תחילה לגזרתם לשריפה. הרי מתוך ה-18 דבר שגזרו בדיני תומה וטהרה, היה גזרה שחכמים תקנו, שסתם ידיים של אדם, אם הוא לא ישגיח עליהם, אם הם נגעו במקומות מאוסים, מקומות מחוסים וכדומה, יש להם דין של שני לתומה. ואם הם נוגעים בתרומה, הם מתאמים את התרומה. ותקנו שהתרומה הזאת של התרומה תהיה כל כך חמורה, שיהיה מותר לשרוף את התרומה מיד. אסור לאכול את זה כמובן, אבל יהיה מותר לשרוף את זה. בדרך כלל שיש לי ספק אם דבר נטמא, אם התרומה נטמאה או לא נטמאה, אסור לי לשרוף את זה. אסור לאבד תרומה על הצד שהיא טהורה. אבל כאן תקנו חכמים שיהיה לה תרומה הזאת דין של ודאי טומאה. אבל משמע שדווקא בידיים זה נאמר שמיד תקנו חכמים שהם ילכו, שהתרומה תלך לשריפה אם היא נגעה בסתם ידיים והיא נטמאה. אבל ידיים התחילה לגזירתה משריפה, המידי אחרינה, שאר גזירות, למשל שגזרו על ארץ העמים שהיא מתאמה, תרומה, לא, לא גזרו מיד שהתרומה תלך לשריפה, אלא אומרת הגמרא נכון. הגזרה התחילה ככה, אתו אינהו, יוסף בן יועזר ויוסף בן יוחנן, כשהם תקנו את הגזרות שלהם, הם באו וגזור הגוש הלתלות. אמרו, תשמע, אם תרומה נגעה בגוש אפר של ארץ העמים, היא ספק אם נטמאה או לא טמאה. והאווירה, אבל אם היא נכנסה לתוך האוויר של חוץ לארץ, אפילו אם לא היה הפסק בין התרומה לאוויר, לקרקע של חוץ לארץ, ולא כלום, אין שום תרומה לתרומה הזאת, אפשר לאכול את זה, יאכלו ענבים ויסבאו. ואתו רבנן, זה 80 שנה, הגיעו הרבנים 80 שנה לפני חורבן בית שני, וגזור, החמירו בגזרה של גוש, הגוש היה לשרוף. אם תרומה נגעה בגוש אפר של ארץ העמים, היא ודאי טמאה, צריכים לשרוף אותה. והאווירה לתלות. אם שמו תרומה באוויר של חוץ לארץ, האדם עומד על הגבול, והוא שם את התרומה באוויר של חוץ לארץ, שבכל צורה שהיא הוא שם את התרומה בתוך האוויר של חוץ לארץ, וזה לא נוגע באדמה, בכל זאת זה יהיה ספק תרומה. ככה הם גזרו. שואלת הגמרא, אבל היה גם שלב שלישי לגזרת תרומה על אדמת חוץ לארץ. והקטי, באושה גזור, כשהסנדרין היו באחד מהעשר מסעות שנסעו הסנדרין, באחד מהזמנים הם היו באושה. ואז הם תקנו שם הרשימה של גזרות, כמו שמובע במסכת ראש השנה דף למד א', טוב. הרי באושה גזור על תרומה שנוגעת באפר חוץ לארץ שתשרף, מה הראיה לזה? נתנן, משנה שמונה רשימה על שישה ספקות שורפין את התרומה. ככה בדרך כלל הכלל הוא שאם יש לי תרומה, אסור לי לאבד אותה. משמרת תרומותיי, אומרת התורה, אתה צריך לשמור על התרומה, אסור לך לשרוף אותה. אבל אם זה נטמא, צריך לשרוף את התרומה הזאת. אבל אם לספק אם זה נטמא או לא נטמא, לא שורפים. כי על הצד שזה טהור, אסור לי לשרוף אותו. התורה אוסרת עליה לשרוף תרומה טהורה, אני לא יודע, אולי היא טהורה, אז אסור לי לשרוף. אבל יש שישה מקרים שיש ספק אם התרומה נטמאה או לא נטמאה, ואני כן שורף את התרומה מיד. איזה שישה מקרים? מקרה ראשון, על ספק תומת בית הפרס. רשי כאן מפרש, בית הפרס הכוונה, יש שדה שהיה שם איזשהו קבר, ולא יודעים עכשיו איפה הקבר הזה. אז כל השדה, כל מקום שם יכול להיות שמתחת יש קבר, אז לכן הכל שם ספק תמה. אם תרומה נכנסה לתוכה, ולא יודעים אם היא בדיוק ההילה מעל המקום ששם הקבר נמצא, אז מספק זה תמה, אבל זה כל כך תמה, כששורפים את התרומה הזאת. מקרה שני, ועל ספק אפר הבא מארץ העמים. אפר הבא מארץ העמים, אם יש ספק, אם יש שם מת או אין שם מת, אם יש שם עצם מהמת או אין שם עצם מהמת, כבר גזרו באושה על הספק הזה, על אדמת ארץ העמים, שזה ספק אם יש שם מת או לא, הם גזרו שאם תרומה תיגע בגוש הזה, הוא יקבל תומעה, ויצטרכו לשלוח אותו לשריפה. אז כבר כאן יש את הקושייה, איך אתה אומר שגזרו לשרוף מתי? שבאו רבנן ב-80 שנה, מה פתאום? באושה כבר התקינו על גוש אפר מאדמת חוץ לארץ, שאם הוא נוגע בתרומה, התרומה הולכת לשריפה. טוב, מביאים פה הלאה עוד ארבעה דברים ברשימה של ספק תומעה, שאם תרומה נתמת מהם, בכל זאת היא הולכת לשריפה. מקרה שלישי ועל ספק בגדי עם הארץ. ספק תומעה של בגדי עם הארץ. עם הארץ זה אחד, הוא לא דווקא אדם רע, הוא אדם טוב מאוד. הוא יכול אפילו להיות צדיק, בוודאי. יכול להיות צדיק גדול בעם הארץ שמדובר פה. זה רק אחד כזה שהוא עוסק במסע ומתן, ואין לו את האפשרות לשמור על עצמו בתארה כל הזמן. כי הוא עוסק במסחר, הוא מוכר, הוא קונה, הכל. הוא לא יכול להתעסק כל כך הרבה בעניינים של טהרה. הוא נטמא לבד, אין מה לעשות. הוא לא יכול במקצוע שלו, הוא לא יכול לשמור על עצמו בטהרה. אלא אם כן, ברגל, מגיע חג, הוא מתאר את עצמו. אבל ככה כל השנה, בזמן של המסחר, הוא לא שומר על עצמו. אז יכול להיות שהבגד שהוא לבוש בו, הוא בדיוק היה על הספה או על איזשהו כיסא, ואשתו בזמן שהייתה בנידתה, שזה גם כן דבר טוב, אין בזה שום בעיה, נטמע בנידה, ישבה על הבגד הזה וזה נטמע. עכשיו, ברגע שהבגד של עם הארץ, אנחנו לא יודעים אם הוא נטמע או לא נטמע, כי עם הארץ זה לא נמצא אצלו בכלל, הוא לא משגיח על זה, זה לא תופס אצלו שום מקום, העניין של התאומה, יכול להיות שהבגדים האלה טמאים. אז אם נגע תרומה בבגדי עם הארץ, גזרו שלמות שזה ספק, אולי זה לא טמא. בכל זאת, שורפים את התרומה. דבר רביעי, ועל ספק כלים הנמצאים. אני מוצא כלי ברחוב. אני יודע אם הוא טהור, לא טהור, לא יודע. מספק הוא טמא, ואם הוא נגע בתרומה, הוא מטמא אותו. דבר חמישי, ועל ספק הרוקים, מוצאים רוק. אני לא יודע אם זה רוק טמא של זב, או שזה רוק טהור של אדם טהור. אם זה נגע בתרומה, מטמאים אותו, ושורפים את התרומה. דבר שישי, ועל ספק מי רגלי אדם, מוצאים מי רגליים, ולא יודעים אם זה של אדם או של בהמה. וגם אם זה של אדם, אולי זה של אדם טהור, לא יודעים אם זה של אדם טהור או של טמא. ופה, שאפילו שיש לנו פה בעצם שני צדדים להתיר, אולי זה של בהמה, ואם זה של אדם אולי זה טהור, שני צדדים להתיר, בכל זאת אנחנו מטמאים. אנחנו רואים שאם תרומה תיגע במי רגליים האלה, היא טמאה והיא הולכת לשריפה. ואפילו שכנגד מי רגליים האלה יש מי רגלי בהמה, זאת אומרת אפילו אם יש פה מי רגלי בהמה, וליד זה יש עוד מי רגליים, ואנחנו מסתפקים אם זה מי רגליים של בהמה או של אדם, והסברה אומרת כנראה שזה של בהמה מן הסתם. לא. בכל זאת, אנחנו חוששים אולי זה של אדם, ואולי האדם הזה היה טמא, ובכל אלה, על ודאי מגע, אם אני יודע ודאי שהתרומה נגעה בכל הספק תומות האלה, שהוא ספק תומתם, למרות שזה ספק, אם הדברים האלה הם טמאים או לא, בכל זאת, גזרו באושה כבר, באושה, ששורפים את התרומה. אבל אם יש לנו ספק אם התרומה נגעה בתומות האלה או לא, ספק תומות, אנחנו אומרים שאין הבדל אם זה ברשות היחיד, ברשות הרבים בענייני תומה, לפי תנא קמא, בכל מקרה, אני לא אתאמה את התרומה בתורת ודאי, אלא רק בתורת ספק. אבל שניהם יהיו, התרומה תהיה ספק טמאה, בין אם זה היה ברשות היחיד, בין אם זה היה ברשות הרבים. רבי יוסי אומר, על ספק מגען, אם זה היה ברשות היחיד, שורפים. זאת אומרת, אם יש לי ספק אם התרומה נגעה באחת מהספקות האלה שהזכרנו, אם המקרה היה ברשות היחיד, שהכלל הוא ספק תומה ברשות היחיד של דיני תומה, זה תמה, אני עד כדי כך יחמיר שהתרומה תלך לשריפה. וחכמים אומרים, אם יש פה רק ספק אם התרומה נגעה או לא נגעה, אז אם זה היה ברשות היחיד לא שורפים, אלא תולים, זה ספק אם זה נטמע או לא נטמע. לא אוכלים ולא שורפים. וברשות הרבים, הם גם כן לא סוברים ממש כמו תנא קמא, שאפילו ברשות הרבים זה יהיה ספק. לא, ברשות הרבים טהורים לגמרי. כמו הכלל, ספק תומה אם זה ברשות הרבים, טהור. ואמר אולה, אלו שישה ספקות, הרשימה הזאת שעכשיו למדנו, של שישה ספקות שתקנו, שאם תרומה נוגעת בספק תומה, אחד מהשישה ספקות האלה, התרומה היא טמאה והיא הולכת לשריפה, באושה התקינו, אז אם כן, הסנהדרין היו באושה כמה שנים אחרי החורבן, אז איך אתה אומר שכבר הרבנים שהיו 80 שנה לפני החורבן תקנו על אפר ארץ ישראל, אפר גוש, שאם הוא נגע בתרומה הוא הולך לשריפה. אלא אומרת הגמרא, תירוץ במסקנה, השלבים של התקנה של תומעה על אפר מארץ העמים או על אוויר של ארץ העמים היה בשלושה שלבים. אטו אינהו, הראשונים שתקנו תומה על ארץ העמים היו יוסף בן יועזר ויוסף בן יוחנן שהיו בזמן בית שני. גזור הגוש הלתלות, הם גזרו שתרומה אם היא נגעה בגוש אפר מארץ העמים, יש לה ספק אם היא טמאה או לא, אסור לאכול את התרומה הזאת. והאווירה ולא כלום, אם התרומה נכנסה לאוויר של ארץ העמים, אין שום תומה על התרומה הזאת. ואתו רבנן ל-80 שנה, מאוחר יותר 80 שנה לפני שנחרב בית המקדש, הגיעו הרבנים שאותה תקופה וגזור, אידי ואידי לתלות, הם הוסיפו ספק תומה על תרומה שנכנסה לאוויר של חוץ לארץ, ואתו אושה, באו אחרי החורבן, הסנהדרין כשהם היו באושה, וגזור, הגושה הם החמירו יותר לשרוף, שהיא מנהגה התרומה בגוש מאדמת חוץ לארץ, היא נחשבת כטמאה ודאי, והיא הולכת לשריפה. והאווירה כדקאי קאי, על התרומה שנגעה באוויר של חוץ לארץ, נכנסה לאוויר של חוץ לארץ, השאירו בתקנה הקודמת, שזה רק ספק האם היא נטמאה או שהיא טהורה, ועד כאן דף תתוו.